לשאול במדרזו. הרי פסוק זה נאמר בברכת ישראל. איך ידרוש על זה שמורידן הדפר? מה הברכה שיש בזה? אבל הפירוש הוא, כתוב בלומר, אף שהשם נאמרה מורידן. כלומר שעם ישראל יורד מגדולתו ורוממותו, צורתו הלאומית מתפרקת, והשפלות והצרות עוברות עליו מדור לדור, עוברות עליו מדור לדור. אף על פי כן הם דומים לגמרי כמו האפר, כי האפר הזה עם ירידתה והיא למטה לגמרי מכל מקום, יש לאפר קיום יותר מהכל, כמו שאמר הכתוב, והארץ לעולם עומדת. דבר זה עניין מופלג מאוד, כי יש קיום לאפר יותר מכל דלת יסודות. האפר מבלה כל מתכת שניתן בארץ. לכך אין הפורנויות מחלים את ישראל, ועד הבא הפך הוא הדבר, המכות והיסורים שבאים על ישראל, לא רק שהם קלים מהם, רק שהם קיומה. זה עכשיו מה שאנחנו הולכים לברר. זאת אומרת, יש איזה חשבון במערה שצריך לשים לב אליו. כי אנחנו הולכים עכשיו לעמוד על נקודה מאוד מאוד חשובה. צד אחד אנחנו מדברים, כשעם ישראל נמצא בגלות ותוחפים אותו צרות, ישנם שתי תופעות מאוד מיוחדות, חריגות ברמה היסטורית, ששניהם עוברות על ישראל כאחד. מצד אחד, עם ישראל עוברים עליו צרות רבות, צרות רבות נרקוהו, שטפוהו, ועם ישראל לא נשארה לו מדרגת רוממות מהעבר המפואר שהוא שייך אליו ומן העתיד הגדול שצפון לו, לא נשארה לו רוממות בגלות. זה לא נשאר עם ככל העמים, אלא שהוא צריך עדיין להתקדם. למציאות הלאומית שלו התפרקה ועוברים עליו צרות כאלה שמורידות אותו עדפה. צד שני, יש גם כוח קיומי, ניסי, פלאי, שמקיים את עם ישראל במהלך הגלות. שתי הכוחות הללו, שתיהן יחד מתמזגות בתכונת האפר. כי האפר יש לו תכונה מיוחדת, שהוא מסוגל לקחת את המינרלים השונים שיש באדמה, ולהפוך אותם להיות כוח הצומח, ולהצמיח מתוכם את הפירות, את התנובה שאנחנו אוכלים. אתם יודעים, הפירות יש בהם הרבה מאוד מינרלים וויטמינים. זאת אומרת, הרבה מאוד. כידוע לכל שוחרי הבריאות, שלאכול פירות וירקות, זה גם אדם הראשון בגן עדן, כלומר, לפני חטא אדם הראשון. האוכל שניתנו זה כל ירק כסף. עכשיו, מה יש בפירות ובירקות שמאפשר לאדם להשיב לעצמו את חלקי חומרו שעבדו לו? זה המינרלים, מינרלים, הוויטמינים, כל אלה מאיכן ישנם בפירות. זה בגלל כוח הצומח שנמצא באפר. האפר, יש לו תכונה שדבר שבא איתו במגע אחרי הרבה זמן הוא מתפרק. האפר מבלה אותו, מחזיר אותו ליסודות, ליסודות הקמאיים שלו, הראשונים שלו, ואז בעזרת כוח הצומח נהפכים להיות המינרלים הללו חלק מן הפרי. למשל, אדם אוכל פרי מתוק. איזה פרי מתוק יש? שזיף. לא יודע, בטח יש פרי יותר מתוק. רימון. מאיכן המתיקות הזו באה? הרי אפר הוא לא מתוק. גם הזרע הוא לא מתוק. מאיכן יש את המתיקות הזו? הטעם של המתיקות, האסיס, הסוכר, הפירות. ואיפה זה בא? זה בא בגלל שהרכב הכימי הזה, האפר לקח אותו מהמינרלים שנמצאים באדמה, והפך אותו להיות, עיכל אותו. לאפר יש כוח עיכול. אז האפר, מצד אחד הוא נמצא בדיוטה התחתונה, מצד שני יש בו כוח קיומי מיוחד, שלא רק מאפשר את הקיום, אלא גם מוליד קיום. אתם רואים, כתוב בסוף הפסקה שאנחנו קראנו, סליחה, אז כתוב, בסוף הפסקה שלנו, עם ישראל נמשלו לאפר, כי האפר הזה הוא שפל ויורד למטה. אבל עם כל זה, יש לאפר קיום יותר מהכל, ובסוף הפסקה שאנחנו קראנו, לא רק שהאיסורים לא מחלים את ישראל, אלא הם קיומם. זאת אומרת, סוג האיסורים שאומרים על ישראל, זה איסורים כאלה שמצד אחד, ביחס לגדולתם ורוממותם, משפילים את ישראל לאפר. מצד שני, לא למרות האיסורים הללו ישראל קיימים, אלא על ידי האיסורים, האיסורים נעשים באופן כזה שהם מחסנים את קיומם של ישראל, ומאגדים בתוכם, מכלילים בתוכם, מקריאים בתוכם כל מיני יסודות רוחניים, גשמיים, שאחר כך עם ישראל צריך להקל אותם לדרוב, להפוך אותם להיות כוח הצומח, שכשעם ישראל חוזר לתחייה ונשתל בארצו, כשהדומם הזה מתחיל חוזר להתחבר לדבר ונהפך להיות כוח צומח, אז כל היסודות הללו שעם ישראל ספג בגלות נהפכים להיות מצבת החיים שלו בתחייה.
אבל זה ללא מקור, נכון? המערה לא מביא מקור, זה נראה לי לסוד, שזה שהמכות והיסורים שבהם נעשה לא שאינם
קלים. רגע, עכשיו יש במדרש, זה הפסקה הבאה. יש פה איזה, תדעו לכם שהעימוד פה הוא הרבה פעמים מתאה. כי למשל בפרק כמה דמגילה זה שייך למה שלמדנו קודם, קצת.
על האוף.
כן, יש פה, החלוקה לפסקאות פה היא לא תמיד מספיק מבררת את סדר הפרק. בכלל, תדעו. זה ככה, זה הלימוד הזה פה. במדרש, עכשיו הוא מבאר את זה. אתם ניצבים. למה נסמכה פרשת אתם ניצבים עם פרשת כללות? בסוף פרשת כתבו. כפי ששמעו 100 כללות, חסר 2. חוץ מן הכללות שנאמרו בתורת כהנים. מיד הוריקו פניהם. אמרו, מי יוכל לעמוד בהם? מיד, ויקרא אותה משה. אני מפייס, זה פסוק אחרון, בסוף פרשת כתבו. והיה מפייסה, מה כתיב? ויקרא משה כל ישראל המסות הגדולות, ותבוא עוד המקום הזה מפני מעוף דגילולים חליבים כליה, כפי שבאים עליהם איסורים, מבעטים בהם, ואינם מזכירים שמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, שפוך חמתך על הגויים, אשר לא ידעוך. אבל ישראל, כשהאיסורים באים עליהם, נכנעים, שנאמר, צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. וגומר, אמר הקדוש ברוך הוא, הקללות הם מעמידים אתכם, שנאמר לנסותך, להיטיבך ואחר איתך. לכך כתיב, אתם ניצבים. אני כתוב פה במדרש, שהקללות ניתנים לישראל באופן כזה שמעמידים את ישראל. אתם ניצבים, על ידי הכללות אתם ניצבים. לא למרות הכללות, על ידי הכללות אתם ניצבים. ופעולת היסורים על ישראל פועלת את פעולתה למצבת קיומם על ידי שישראל נכנעים לפני הקדוש ברוך הוא. היסורים הללו מחוללים הכנעה. תראו לכם שזה נכון, מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו ברמה זו או אחרת, זה קיים גם אצל הפרט. חבר הוא טוב לכת על בית אבל מלכת על בית משתה. לפעמים לקרוא בשם השם יש נקודת קרבה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד אינטימית ופנימית של אדם על הקדוש ברוך הוא, דווקא מתוך תחושה גדולה של חיסרון ואיסורים. אז מה שאנחנו נלמד פה שמנוסח ביחס על הכלל, זה נכון, קודם כל ביחס על הכלל יש בזה גם לימוד מאוד גדול לגבי הפרט בכל סוגיית האיסורים. והערו בזה, כי האדם יחשוב כי האיסורים שהם באים על ישראל לחלותן, כי כך זה נראה כלפי חוץ. עד רבה, האיסורים הללו יש להם פעולה של כפרה, של טהרה, באים לטהר ולנקות זוהמת החטא, ודומה לזהב שיש בו סיג. אם האדם מצרף את הזהב באש, נעשה זך והוא קיומו. ולכך, כאשר האיסורים באים על ישראל, האיסורים מזכחים אותה מן החטא, ובזה הם דבוקים בו יתברך ומזכירים שמו. זאת אומרת, שיותר הרגשת קרבת אלוקים הולכת ונודעת ונספגת לישראל על ידי האיסורים הכלליים שהם עוברים. האיסורים הכלליים שישראל עוברים, איסורים שבונים בהם תחושה של הכנעה ומעוררים בהם הזכרת שמו. ככה זה צריך להיות, ככה זה ברמה של האומה. עם ישראל מגיע להיות שייך להשגות גדולות של קרבת אלוקים דווקא על ידי האיסורים הללו. למה צריך את האיסורים הללו? זה חשבון מאוד ארוך, ממה אנחנו קודם כל צריכים להתנקות, מה החטאים שגרמו, כמו שלמדנו בתחילת נצח, ואיך צריכים להתנקות מהם. אבל חוסר היכולת להרגיש, לקרוא בשם השם, נובע מחוסר היכולת להיכנע. ולמה אדם לא נכנע? כי הוא לא עומד בפני גודל. ולמה הוא לא בפני גודל? כי הוא בכלל לא עומד בפני שום דבר. הוא נמצא במרכז. כשהאומה חיה את חיה לא מותח תחושה שהיא כל הזמן עומדת אל מול הקדוש ברוך הוא ונעשית כלי להופעתו, אלא כשהיא נעשית הנושא, זה שייך ליצרי, אבל כשהיא נעשית הנושא, שייך ליצרה לביאור שבפרק ב', כשהיא נעשית הנושא, אז עם ישראל מאבד את התחושה שלו, את היכולת שלו שלה לעמוד לפני השם. האיסורים הללו, קודם כל, לפני החשבון הפרטי, שכל איסורים באים מנקים באופן פרטי. עצם האיסורים מעבירים את עם ישראל לימוד כזה, שמעורר בהם את תחושת ההכנעה. הכנעה, השפלה, מה שנקרא השפלה כלפי חוץ, מאוד מאוד יש שפל רוח. השפלות היא יכולה להיות כלי, להיות שייך לגודל, לעמוד מול חיזיון של גודל. זה נכון, רבותיי, גם ברמה של הפרט. אדם פוגש את הקדוש ברוך הוא דרך החסרונות שיש לו. אדם יש לו חיסרון והוא תולה יהבו בקדוש ברוך הוא. אז החיסרון בונה תלות. לפעמים אדם משקיע המון כוחות בעולם כדי שלא יהיו לו חיסרון, שלא רשת ביטחון כלכלית, שלא בריאות, לא משקיע המון בזה. לפעמים דעו לכם, הקדוש ברוך הוא, יש לי איזה משהו מוסר להגיד. לא מוסר, זה לא מוסר. רק אומר, אתמול דיברתי מזה עם יהודיך. לפעמים, לא יודע אם זה שייך לפה, אני מרגיש צורך להגיד את זה. כי זה סוגיה. כל אברך זה סוגיה. כל אברך זה סוגיה. ואצל בחור זה סוגיה גם, כי כל הזמן אומרים לו, מה יהיה עם הפרנסה? מה יהיה עם הפרנסה? שזה סוגיה, זה שאלה מאוד אמיתית. אבל אדם, הפיקסר, אתה שומע? תגיד לי אם זה נכון מה שאני אומר. אני ראה לי שזה נכון. פרנסה זה סוגיה מאוד לא פשוטה. ואי אפשר לפתור אותה רק להגיד, פרנסה היא מקום עליון. זה נכון, ככה נימדנו במערן. פרנסה סוגיה לא פשוטה. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שפרנסה זה התמודדות. עכשיו, הדרך הכי טובה להסיר את ההתמודדות הזאת זה להשקיע את כל הכוחות שלא יהיו בעיות בפרנסה. כלומר, במקום להיות עסוק, מה אני צריך לעשות בעולם? הדבר החשוב הכי זה לדאוג שתהיה לך פרנסה. פרנסה טובה, מכובדת, כאילו נאמר, אם תהיה לך פרנסה, אז תתפנה לעסוק בדברים החשובים. זה לא הולך ככה, העולם לא בנוי ככה. העולם לא בנוי למציאות כזו שבו אדם מסיר את השוט הזה של הפרנסה, בונה לעצמו איזה רשת ביטחון כלכלית, ואז יאללה, בוא נקדים. זה לא כך. ויצבון תאכל לנה כל ימי חייך. פרנסה זה מציאות של התמודדות. הרב כותב בעין היה, אני אומר את זה בגלל שזה נוגע מאוד עניינים. כן. האיסורים, החיסרון, הרגשת החיסרון, זה המקום שבו אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא. אם אדם משקה את הקרות שלא יהיו לו בעיות, אז זה כמו הנחש, נכון? שאומרים בעלי המוסר. שכשבור אמן הופר, תאכל כל ימי חייך, אבל לא צריך לבקש לקדוש ברוך הוא. זה נכון, זה מבנה נכון במציאות שאדם עושה דבר חשוב. ופרנסה זה שיקול איך לארגן את החיים באופן שאדם יהיה מסוגל לעשות דבר חשוב. אבל לא שכל האדם, כל שיעור הקומה שלו עכשיו, סליחה שאני משתמש במילה, יתגמד כדי לעסוק בשאלה איך תהיה לו פרנסה. הפרנסה זו בעיה שהיא לא נועדה כדי לפתור אותה, היא נועדה כדי להתמודד איתה. אדם עושה דבר חשוב. מה עם הפרנסה? לא יודע, באמת בעיה. ננסה לגרד מפה, ננסה לקחת פה, ננסה. זה לא פשוט בכלל. אבל זה לא פשוט. זה לא אומר, אז עכשיו מלחיץ. בוא עכשיו נשקיע את כל הקורות כדי שהסוגיה לא תהיה פרנסה. זה לא כך. זה שייך למה שאנחנו עומדים פה. כי החיסרונות, פה מדובר ברמה הלאומית, אבל זה נכון גם ברמה הפרטית. החיסרונות שעוברים על האדם, הם מנקים אותו מהרגשת התלות שלו בעצמו. אדם צריך לבנות תלות בקדוש ברוך הוא. דווקא על ידי החיסרון, אדם מתעורר להזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא. כשאדם מסיר את התלות ואת הביטחון המדומה שהוא תולה בחשבון בנק שיש לו, בכוחות, בכישרונות שלו, בהורים שלו וכו' וכו', כל מיני דברים, והוא באמת תלוי בקדוש ברוך הוא, זה מעורר בו קרבת אלוקים. עכשיו, אני לא אומר את זה, אני לא מכן ראש בעניין של פרנסה בכלל. אני רק אומר שסוגיית הפרנסה זה סוגיה שתלויה בהשגחה. פרנסה צריכה לעבור לאדם על ידי השגחה. לא אומר, טוב, פרנסה, זה לא, זה אני אעבוד כל היום מהבוקר עד הלילה, זה לא תהיה סוגיית השגחה, והשגחה, אני לא יודע בדיוק איפה אני אתפוס. פרנסה זה בא לידי השגחה, זה הדרך. לא יודע, מה אתה אומר, הפיקסלר, זה נראה לך?
כן, אני
רוצה
לראות את זה. כל
דבר
שאפשר
לעשות סמוך על הנס, לא צריך לסמוך על הנס, אבל צריך לדעת שזה דרך שהקדוש ברוך הוא לקח ובקשבו וברא עולם.
לכאורה הוא עושה רק את החקלאים כאלה, לא? שכל היום הם...
מה, שבעמים בכלל לא מזורע?
כן.
כל אחד הוא אחד כזה. כל אחד, אנחנו חיים בעולם הפוך, אנחנו חיים באנשים שלא חיים, רק משועבדים לכסף, אז אין להם בעיות. אין להם בעיות, אבל אין להם חיים גם. חיים לא נועדו להיות כזה, חיים נועדו להיות אידיאליסט. ומה יהיה עם פרנסה? צריך לסדר את זה. לא, יכול להיות שצריך לסדר, לא אומר, לא מכיר לו לזה, צריך לסדר את זה באמת דבר נכון. אבל רק אני אומר, שכל שיעור הקומה עכשיו יעשו גם בשעה, איך לא תהיה בעיית פרנסה? זה לא ככה העולם מסודר. לא ככה האדם מסודר. טוב, לא יודע למה אני אמרתי את זה. הרגשתי צורך לומר את זה, כי זה ברור פשוט. שאנשים באים בעולם שבו כל החיים מגויסים, קודם כל לפתור את בעיית הפרנסה. ואז באים אליך ואומרים, מה אתה, עציץ? מה זה הדבר הזה? לומד בישיבה, וזה מה יהיה עם פרנסה? וזה דבר נכון. זה לא שאלה לא נכונה. זה שאלה. האם יש תשובה לזה? לא, לא יודע אם יש תשובה. אין תשובה לזה. אבל זה שאלה בארגון של הכוחות. אבל האומות שאין להם, אני לא יודע אם זה נכון מה שאני אומר, אבל אני חושב ככה, אני לא בטוח. אבל האומות שאין להם, ככה למדתי, רבותיי, למדתי זה מתוך דברי המהר"ל. אבל האומות שאין להם זיכוך בעצמם, אין האיסורים מזכיחים לפשם, ולכך אין קוראים את שמו, וחיימים כליה, דברים אלו עוד עמוקים. אתם יודעים, רבותיי, חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא לא מביא איסורים בתור נקמה. איסורים זה נועד כדי לבנות בך הכנעה. אם אני אחד כזה, אם אני עם חז ושלום פלוני רשע, גוי, ועל ידי שיבוא עליו איסורים, זה לא יבנה בו הכנעה. אז הקדוש ברוך הוא לא יבוא עליו איסורים. למה לצדיק אם יש איסורים? כי האיסורים יכולים לגדל בהם אמונה. איסורים זה דבר שמגדל אמונה. הקדוש ברוך הוא מביא איסורים כחלק מתהליך ריפוי, לא כדי חלק מתהליך נקמה.
צדיק יבחן.
כן, השם צדיק יבחן. הקדוש ברוך הוא, איך אומרים? כתוב בגמרא שלא יהיה לנו לא משלוות הרשעים ולא מיסורי הצדיקים. ייסורים זה דבר מגדל אמונה. ולכן הקדוש ברוך הוא מביא איסורים רק על אדם, שעל ידי זה האמונה שלו גדלה. ואם אדם, כשמגיעים אליו איסורים, אז כבר האמונה שהייתה לו מתמוטטת. אז הקדוש ברוך הוא לא יבוא עליו איסור. אבל הוא מפסיד את היכולת להתעמק. לא שאדם צריך להביא על עצמו איסורים. אדם מביא על עצמו איסורים, הכי פשוט. מדובר באדם שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, ומרוצה שהחיים יהיו נוחים ושלמים כדי שיוכל לבוא את השם. הקדוש ברוך הוא מזמן לו את האיסורים כדי שהוא יעמיק אמונה. אבל אם אני אחד כזה, שאם האיסורים יבואו עליי, זה יבלבל אותי. את מה שכבר למדתי אני לא אלמד. את התפילות שהתפללתי אני לא אתפלל. הכל יתבלבל לי, אז עכשיו הוא לא יביא לי איסורים. למה הוא לא יביא לי איסורים? כי אני לא אגדל מזה. איסורים זה לא מהם כנקמה, אלא מהי. אצל גוי, אם הקדוש ברוך הוא, עד שמתמלא צעתה, ואז מעביר אותה מן העולם. אבל עם ישראל, שיש לו בתכונה גזעית, לאומית, את התכונה הזו, של ידי האיסורים, הוא נכנע לפני הקדוש ברוך הוא ומזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא. אז אצלו האיסורים זה לא נקמה. זה סוד קיומם של ישראל. זה נקרא במדרש שעל ידי האיסורים אנחנו קיימים. דברים אלו עוד עמוקים. ולכך השם ידבר מביא מכות אל ישראל בעניין זה שלא יהיה חס ושלום כליה בהם. ולכך תמצא בעונשם אשר מביא ויספתי ליסע אתכם שבע על חטאותיכם. אין הפירוש שהשם ידבר מייסר החוטא שבע פעמים על מה שעשה חס ושלום. זה לא מן הדין שאדם יקבל עונש פי שבע על מה שהוא עשה. חס ושלום לומר כי הוא ידבר אינו נפרע מן האדם יותר ממה שחטא. אבל הפירוש, כי הוא ידבח אם היה מביא המכה בפעם אחת כפי מה שעשה, אין ספק שלא היה אדם יכול לעמוד מפני המכה של הקדוש ברוך הוא. נכך המביא המכה מחולקת, מה שנחלקים לשבע דווקא, זה ידוע כי החילוק הגמור הוא כאשר נחלק לשבע. כמו שאמר כתוב, בדרך אחד יצאו משבע דרכים ינוסו. רצון אמר כי דרך אחת שיצאו יהיה נחלק לשבע, וכן יהיה לשבע נחלים, וכן הרבה מאוד, דבר זה יתבא בכמה מקומות. והמכות בכלל לכל החטאים נחלקים לשבעה, כל מכה מתחלקת לשבעה, וזה כל המכות עולים למספר ממת כתובים בפרשת בחוקותיי. אמנם במשנה תורה עם צדיחי דבור כפל ממת, וזה לא שמקולל החוטא מן השם ברשו חוטא אליו, רק כי הבריות מקללים אותו, זה הכפל, הוא מקולל מהקדוש ברוך הוא ומקולל מן הבריות, עד שהוא מקולל מעניונים ותחתונים, לפי הקללות שאמרו במשנה תורה משה מפי עצמו המרן, משמרן משה מפי עצמו, לכך עושים לקלם את ט', שהוא מקולל מלמעלה ומטה, ולכך הם צדיחי. זאת אומרת שכל הקללות מספרן הוא מסודר, הוא מדויק, זה לא הכל מבולבל. יש פה את את היסורים הגדולים שכדרך העולם הזה מחלקים, פעם אחת מחלקים פעם שנייה, ואחר כך יש לזה את הביטוי שזה בעליונים ובתחתונים, עד שמגיעים למספר הקללות שמופיע במשנה תורה. ואמר כאשר שמרו המרוק מכות אוריקו פניהם, אמרו מי יוכל לעמוד בכל אלו המכות. אז זה אמר להם משה, אז זה אמר משה להם, כי הגויים המכות שמביא הקדוש ברוך הוא עליהם מחלים אותם, כי אין לגוי מצד עצם נשמה קדושה עד שיהיה להם דביקות אל השם נברך שהוא קיום הנפש, ולכך אין האומות מזכירים שמו של הקדוש ברוך כאשר באים ייסורים עליהם, שרי אין להם דביקות עם השם נברך. וכך הייסורים שבאים עליהם לחלותם באים כאשר אין להם דביקות אלא השם נברך מקיים הכל, אבל ישראל יש להם דביקות עם השם נברך מקיים כל, ושכך כאשר ייסורים באים עליהם מסולק מהם החטא, על ידי זה יש להם דביקות אל השם נברך. לכך מזכירים שמו של הקדוש ברוך כי עתה הם תאורים מן החטא, וזהו קיומם בו ידברם, ואינם קלים בייסורים לדבקות הזה. עד הבא, הייסורים נותנים להם קיום ועמידה, כי הייסורים באים להסיר את חטאם ואת פישם, ולכך נאמר אתם ניצבים. יש פה חשבון מאוד עמוק של המהר"ל, כי הדבקות אצל הגויים, הדבקות שהגויים רוצים לבנות, זה דבקות שהם פוגשים לא בעצמם, אלא בשלמות של החיים. כשהחיים מגיעים לידי שלמות, כשהחיים מגיעים לידי פסגה, אז שם הגויים פוגשים את את השלמות, את הגבורה, את הגודל. כי אין להם דבקות בעצם קיומה. שעם ישראל, יש הרי לימוד מאוד גדול שעובר על האיסור. יש לאדם מדרגת אמונה אחת. כשעוברים עליו איסורים, הוא חייב לגדל את מדרגת האמונה שלו. זאת אומרת שמדרגת האמונה היא קיומית. מדרגת האמונה היא קיימת תמיד. וכל מדרגה של איסורים שעוברים על האדם ועל האומה, מדרגת האמונה הזאת עוד יותר מתבררת, עוד יותר מתעמקת. זה מדרגת האיסורים של הצדיקים או של עם ישראל באופן כללי. שכל האיסורים הללו מבררים עד כמה האמונה שלנו היא קיומית, עד כמה האמונה שלנו היא לא תלוית מציאות. אצל הגויים היחס על הקדוש הוא תלוי מציאות. כשהמציאות מתפרקת, כשהמציאות לא מאפשרת להם לבטא, אז הם לא מזכירים שמו של הקדוש ברוך הוא. אצל עם ישראל האמונה היא בדבקות הנפש, כמו שהקיום הוא לא תלוי בכלים. הקיום הוא עצם עצמו של האדם. עליו אדם נלחם, כי אין לו כלים לבטא אותו. גם האמונה שלנו היא קיומית, האמונה שלנו היא לא תלוית מצב. היא לא תלוית נוחות. היא לא תלוית סדר של המציאות. אז כשאיסורים באים על האדם, באמונה שלו מתעמקת, הרגשת התלות שלו בקדוש הוא מתעמקת. הביטחון שיש לאדם הקדוש הוא שאין לו ביטחון, אין לנו לישן אל האביב שבשמיים. לא במובן, אין ברירה. במובן האמיתי, אין לנו לישן אל האביב שבשמיים. אדם בונה ביטחון כזה, בונה משענת. אז הוא מגלה שאת הדבקות צריך למצוא בפנים, הוא לא מוצא אותה בחוץ. הוא מוצא אותה בפנים בתוכו. אז לכן האיסורים שבאים עלינו זה איסורים מגדלים. לכן האיסורים שבאים עלינו זה איסורים מגדלים, כי הם מעמיקים את ההזדהות שלנו עם הדבקות ואמונה, עם האמונה שזו אמונה שלא תלוית מציאות, אמונה שהיא דבקות פנימית, קיום נפשי. כך נאמר אתם ניצבים, במידה זה בא לתרץ כי הצרות והפורעניות שבאים על ישראל בגלותם, אל תאמר שהם באים לחלותם, אף שתראה כי יותר ישראל מוכנים לקבל פורעניות על חטאים יותר מן האומות, עד שעם ישראל קרובים על העדר. בכל מקום העדר עצמו שהאיסורים יפגעו בעצם קיומם של ישראל, שיהיו חס ושלום קלים בשביל העונש שבא להם, אבל זה אינו. לכך נמשלו ישראל לאפר, כי לכתיב מי מנה אפר יעקב, כי האפר הוא בתכלית המטה, ויש לה קיום יותר מהכל. ולא שאין האפר קלה. לא רק שהאפר לא קלה, אלא האפר הוא גם מחלה. מחלה הברזל, וכל כלי מתכת שבא בתוכה, ואחר כך הוא הופך את זה להיות כוח צומח. והתבאר לך, כי אף אם ישראל קרובים לקבל עונש יותר, מקודם כל, כי ליון אין בהם. לא שייך זה בהם כלל. ועד לרבה, הפורנויות והסעות שבא עליהם, הוא קיומם. טוב, ברשותכם, נעצור פה רגע. נשים פעם הבאה.